שלום וברכה, שבת שלום וברכה.
שבת שלום, מה שלום הרב?
תודה לאל ותודה לשואל.
יפה. כן, השבת נכנסת מוקדם, אוטוטו, בירושלים ודאי וודאי. אבל אנחנו מחכים לשאלותיהם של המאזינים, והמאזינים כרגיל רבים וטובים, ועוד מעט אנחנו נתחיל ונפנה את שאלותיהם לכבוד הרב. אבל קודם כל, הרב, השבת אנחנו מסיימים לקרוא את ספר בראשית, פרשת ויחי, ואז נאמר חזק חזק ונתחזק, נתחזק, יש נוסחים שונים. איך מקובל לפי העדות הנושא הזה של חזק חזק?
האמת שבכל העדות יש את העניין של חזק, אבל יותר זה בולט אצל עדות אשכנז, שבסיום הפרשה, איך שהוא מסיים, וישם בארון במצרים, אלה המילים שמסיימות את ספר בראשית, כל הקהל פוצח במקהלה, חזק, חזק ונתחזק. אבל אצל בני עדות המזרח זה קצת יותר שקט, אבל מתייחסים לכך שזה, יש בזה מעלה, כי זה מעין סיום התורה, אבל סיום רק חלק אחד מהחמישה חלקים של התורה.
כן. הצוות שלנו באולפן, המאזינים מחכים, ואנחנו נתחיל ראשון ראשון ונשוחח עם אליה מירושלים. שלום אליה.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רציתי לשאול, שבוע שעבר אני לא הספקתי לעלות, הרב דיבר על פירות בחול, מישהו שאל את הרב לגבי אורלה, והרב אמר שזה ספק דרבנן, ושזה דרבנן ולכן זה ספק, אז זה אפשר לאכול. עכשיו אני רציתי לשאול את הרב, מה לגבי קיליים? הגמרא שאומרת שזה הלכה, ויש מחלוקת הלכות מדינה או הלכה למשה מסיני, ואם אני לא טועה, השולחן ערוך והרמב״ם פסקו שזה הלכה למשה מסיני, שזה דאורייתא.
נכון, איפה? בארץ ישראל. בחוץ לארץ נוהגים גם כן כלאיים, אבל זה לא באותה דרגת חומרה של ארץ ישראל.
אז הכלאיים לא מדאורייתא בחוץ לארץ?
יש בזה דעות שונות בפוסקים. כי האמת שהתורה, כל מה שהזהירה, היא הזהירה על ארץ ישראל ולא הזהירה על חוץ לארץ.
לא, כי הגמרא שם, הגמרא אומרת הלכה למשה מסיני, אז נשמע מדאורייתא.
אבל הלכה למשה מסיני זה לא אומר שזה בחוץ לארץ.
כן, לא, לגבי חוץ לארץ הגמרא אומרת.
כן, יש בזה. יש, לכן יש הרבה דעות שאומרות שהיום בימינו, בכל אופן לגבי ימינו, כן, לכן בחוץ לארץ גם נזהרים בכלאיים.
אז עדיף, בחוץ לארץ עדיף שכתחילה לא לקנות פירות.
כן, כן,
כן. עכשיו הרב, לגבי, הרב דיבר על הקברות צדיקים, לגבי המסורת. השבוע היינו אצל יהושע בן נון וכלב בן יפונה, רציתי לשאול את הרב אם לזה כן יש מסורת.
תראה, לרוב ככל הקברים יש מסורת. בפרט יהושע בן נון, שזה מקום מאוד נשכח, שהרבה הרבה מאות שנים יהודים לא היו שם, ואני אגלה לך, אחרי מלחמת ששת הימים הצטרפתי לאיזה קבוצה ירושלמית ונסענו לשם, וכשנסענו לכפר חרס, זה נקרא כפר כפל, כפר חרס, הגענו לשם, זה לא רחוק משכם, כל בני הכפר התאספו והתקפצו מסביב, והתברר שכשאנחנו היינו, כשהגענו, למעלה מ-100 שנים הם לא ראו יהודי שם. ויש, אם תראה, פרופסור זאב בבנאי, יש לו ספר מצבות קודש בארץ ישראל. הוא מתאר איך בפעם האחרונה, למעלה מ-100 שנים, הגיעו לשם יהודים ונרגמו באבנים. והוא מתאר את המקום, איך עץ תאנים צומח שם, ליד המצבה, ואיזה מערה שהיא פתוחה באיזה בגג שלה, היא פתוחה כלפי השמיים, והוא מתאר את כל המקום, וזה היה אורגינל בדיוק כמו התיאור מלפני 1,000 שנים, מזמן רבי בנימין מתודלה, אותו נוסע מפורסם, שכתב את הספר מסעות בנימין, שזה אחד המקורות הקדומים שיש לנו לקברי הצדיקים בארץ, ויש עוד כמה וכמה ספרים שנלווים אליו גם כן.
תודה רבה לך אליה על השאלה שלך, על השאלות שלך. עכשיו אנחנו נשוחח עם עוזי מיבנה. שלום עוזי.
שלום וברכה, כבודה וחזק וברוך על התוכניות.
שלום, שלום.
רציתי לדעת, במרן שולחן ערוך בסימן פייטט, אור החיים מביא שמה שאם אדם קורא קריאת שמע, מי שאירה מזרח, אז יצא בדיעבד. מה זה, מה הכוונה אירה מזרח? כמה דקות זה לפני הנץ?
שאירה מזרח, הכוונה שיש אור, אפילו שהנץ, אין לנו שיעור של דקות בעניין הזה.
לא
אבל
יודעים,
כל כאילו... שיש כבר אור בצד מזרח, ואפילו שאת השמש עצמה אינני רואה, אבל אני מסתכל לרקיע, ואני רואה שבצד המערב עדיין לא חשוך, אבל זה לא אור, ובצד המזרח כן יש אור, זה נקרא משעיר המזרח.
אבל אין לנו שיעור כאילו כמה דקות.
לא, יש מי שאומר שהכוונה, במפרשים יש הרבה שיטות בעניין הזה. יש מי שאומר שזה עלות השחר. זאת אומרת, ברגע, כי אם תסתכל, אחרי הזמן של עלות השחר, שזה בערך שעה, שעה ורבע, היום בימינו זה בערך שעה לפני הנץ, אתה רואה שיש קצת אור בצד מזרח. אז יש שאומרים שזה כבר הכלל של עיר המזרח.
תודה רבה לך, עוזי, על השאלה הזו. שרה מרחסים איתנו, שלום שרה.
שבת שלום כבוד הרב.
מה שאלתך?
רציתי בבקשה לשאול, האם צריכים לעשות קידוש או סעודת הודיה כשנולדת תינוקת? ובכלל מה ההבדל מלבד הברית, מה ההבדל בין בן לבת? למה אצל הבנים יש חגיגה גדולה ויש איזושהי תחושה כשנולדת תינוקת, ממשיכים רגיל וזהו?
כן. אז קודם כל יש כאן טעות אופטית. הטעות היא שחושבים שיש אפליה. לא בגלל האפליה, אותה שמחה יש כשנולד בן, אותה שמחה כשנולד בת, ולהפך, אדם שיש לו 7 בנים ואין לו בת, הוא לא קיים מצוות פרייה ורבייה. ברגע שנולד בת הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. אז אין, אנחנו רואים שאפילו ההלכה, ולא רק זה, התורה עצמה אינה מפלה בין הולדת בן והולדת בת. והוא הדין גם להפך. אדם שיש לו 7 בנות ואין לו בן, אז הוא לא קיים פרייה ורבייה. כשנולד לו בן הוא מקיים. עכשיו, לגבי עצם השאלה, למה כן עושים חגיגות כשיש בן, ולא עושים חגיגות כשיש בת? הסיבה היא פשוטה. מה שעושים חגיגות כשנולד בן, זה לא בגלל שהבן נולד. זה בגלל שיש לי מצווה יקרה מאוד, שהיא אחת המצוות היסודיות ביהדות, שהיא מצוות ברית מילה. וכיוון שמצוות ברית מילה, הגמרא אומרת עליה גדולה מילה שנחרטו עליה 13 בריתות, והגמרא אומרת שקיבלו אותה ישראל ומקיימים אותה בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה, ואברהם אבינו, אבי האומה, הוא הראשון שנצטווה בה ביותו בין 99 שנים, ועוד ועוד. אז לכן בברית מילה יש גם חיוב של מצוות סעודה, ולאו דווקא בבשר, יש מצווה יותר בבשר או בעוף וכדומה, אבל הוא עדין בכזית לחם עם כל מיני לשתן שמלפטים בו את הפת. אז זה מצוות קיום.
מה זה זה ודבת?
בתמילה, זה ודבת אין מצווה לעשות, כי אין ברית מילה לבת, אנחנו לא סעודים ולא אפריקנים, אז לא עושים לבת ברית מילה. שמחים שיש בת, עושים חגיגה, עושים מסיבה. יש במקורות שהיו מתכנסים בתוך חצר הבית, וגדול המשפחה או גדול השכונה היה לוקח אותה בחיקו ואומר את מי שברך. ולכן אם תסתכלי בסידורים מופיע מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה ואסתר המלכה בת אביחיל ואביגיל, הוא יברך את הילדה הנעימה הזאת. מה זה הילדה הנעימה הזאת? היום עולים לתורה, לא מביאים אותה בכלל, מסכנה. הים נושא אותו, אותה בחיקו. ומתי עושים את זה? ביום השישי ללדתה. בעוד שבבן עושים את הברית רק כמו שהתורה אמרה, וביום השמיני מול בשר עורלתו. אז אם כן, ואז היו קוראים לה את שמה, ומחלקים מגדנות, עד רבה, זה היה חגיגה הכי גדולה של הילדים, אני זוכר כשנולדו...
והיא חובה גם היום?
סליחה?
זה חובה גם היום לעשות? כי אמרו לי שאם לא עשיתי לבנות...
זה לא חובה,
אבל
זה מנהג טוב, זה הכל.
אמרו לי שאם אני לא עושה הודעה, אז זה יכול לעכב אותם.
אני מציע שנסיים את הדיאלוג בעניין הזה, שבבן זה בגלל שיש חובה לעשות סעודה על מצוות המילה, וגם יש חובה בהלכה, זה מובא מסרת פסחים, שמי שמזמינים אותו לברית מילה ולא בא, אז זה לא טוב, הוא צריך כן להשתתף. אז לכן בבן יש את זה, אבל בבת אין את זה, כי אין ברית מילה, זה כל העניין.
תודה רבה לך שרה מרכסים. שרה העלתה איזה נקודה שבאמת שמעתי הרבה בציבור, שיש איזשהו חשש שאם לא עושים איזושהי סעודת הודיה, סעודת מצווה, אז זה בעייתי.
כן, ידידי, סליחה, שרחתי את שמך.
שלומי.
שרחתי רגע. מה שמך?
שלומי גולדברג.
איך, שלומי?
כן.
אז תראה, בדור שלנו, ובעיקר בעשור האחרון, עשור השנים האחרונות, יצאו המון דמיונות שווא ומדוחים שלא היו ולא נבראו, וגם אצל עדות אשכנז לא היו. אחד מהם שאומרים לבנות ומכניסים להם לראש מין דמיון שאם לא עשו לה את הקידוש בשבת, אז היא לא מוצאת את זיווגה, וזה שקר גמור. אותו דבר למשל, לדוגמה אני אציין עוד דבר שצבר לו תאוצה לאחרונה, זה סתם דמיון שווא שהקלה צריכה להוריד את כל התכשיטי הזהב שעליה. יש איזה חכם אחד בבני ברק שאמר את זה, וסלח לי, אין לזה שום מקור. הרי כל העניין שהם טוענים זה מצד העגל, שהעגל היה עגל הזהב, ודווקא אנשים לא חטאו בעגל. הנה יש אפליה מתקנת לטובת הבנות, שאנשים לא חטאו בעגל, ואילו הגברים כן חטאו בעגל. אז לכן, מאיפה יצא הדבר הזה? ולהפך, התורה והגמרא והמשנה, ואם תרצה כל הפוסקים, והזוהר בראשם, מעריכים מאוד שאת הקלה צריכים לקשט ב-24 קישוטים, 24 תכשיטי קלה. ולכן שבת קודש הנקראת קלה, מה אנחנו קוראים לשבת? בואי קלה, שבת מלכתה, היא, יש לה מסכת היחידה מכל המסכתות שמכילה 24 פרקים. ורבי שמעון בר יוחאי מתאר שאלה 24 תכשיטי קלה. וכנל גם התנ"ך עצמו מורכב מ-24 ספרים, שזה חמישה עומשי תורה ושאר הנביאים וחמש מגילות בכל הכתובים, והם 24, כן. שהם כנגד 24 תכשיטי קלה. אז כן. רואים כמה התורה אדרבה ואדרבה התייחסה בחיוב ובחשיבות לעניין של הקלה ולעניין של לידת הבת.
כן, יפה, הדברים ברורים עכשיו יותר. אנחנו נדבר עם רחל מראשון לציון. רחל, שלום.
שלום, כבוד הרב וכל
שלום, שלום.
כבוד הרב, בבקשה, יש לי שאלה, שאם אישה יכולה להסתרק ביום שבת, שהם היפול שערה, וגם בבקשה לברך את כל פרי עם ישראל, וכלולם
יצחק. אני לא הבנתי, מה אישה יכולה להסתרף?
בשבת, כאמרים, טיפול שערה וזה אסור.
לא שמעת, לא הבנתי על מה היא אומרת.
את יכולה לחזור עוד פעם על השאלה? בקצרה.
הרי כל הזמן אומרים לנו שאישה לא צריכה להסתרק ביום שבת.
להסתרק?
שהמה, להסתרק את הראש, את השיער שלה.
כן, להסתרק.
שהמה, כן.
רגע, ולאיש מותר להסתרק בשבת?
אני לא יודעת, כבוד הרב.
אז אני כן יודע. לא לאיש ולא לאישה, והסיבה היא פשוטה. כיוון שאסור על פי ההלכה בשבת לתלוש שיער, לא מהראש ולא מהזקן ולא משום מקום בגוף, וכשהיא מסתרקת אז בהכרח שיתלשו איזה שערה אחת או שתיים, וזה איסור תורה, ולכן אישה לא מסתרקת, אבל היא יכולה לסדר את השיער בניחותה בצורה יותר עדינה, אם זה במברשת רכה או בכל דבר אחר. זה לא קשור רק לאישה, זה קשור גם לאיש, אותו דין, אין פה אפליות. תודה
רחל, ובבקשה
לברך את כל החולי עם ישראל.
כן, הרב יברך בסיום התוכנית. חיים מירושלים, שלום חיים. חיים? חיים מירושלים איתנו? לא, אז אנחנו נפנה לאיילת ממודיעין. שלום איילת.
רציתי לשאול את כבוד הרב, האם יש לי אפשרות לעלות לקבר של הרב שטיינמן, או אני צריכה לחכות אחרי 30 יום עד...
של מי?
של הרב שטיינמן.
יש, אז קצת נבהיר את, את הסוגיה הזאת. כי יש המון, שוב פעם, שמועות שב מתרחשות באוויר, נזרקות באוויר, ולא דברים מבוססים. העניין הוא זה, ש-12 חודש של הנפטר, מותר ללכת לקברו גם בתוך השבעה, גם בתוך השלושים, גם בתוך 12 חודש. אלא שיש הבדל גדול מאוד, מאוד משמעותי. בימים שאחרי 12 חודש אנחנו עולים לקברים של צדיקים, רבנים מפורסמים, מנהיגי ישראל, מתפללים שם ומבקשים מהם שכשם שהיו בחייהם שליחי ציבור ודואגים למען הציבור, וכתוב גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, זה מופיע בהרבה הרבה מקומות בחז"ל, ולא כאן המקום לפרט, אז אנחנו מבקשים מהם שיבקשו עלינו רחמים. כמו שהגמרא אומרת, למה יוצאים לבית הקברות? הגמרא מסכת תענית, לומר בקשו עלינו רחמים. אז וכך ראינו אצל כלב בן יפונה, שהלך לקברי אבות ואמר להם, אבותיי בקשו עליי רחמים שלא אצטרף לעצת המרגלים. אבל ב-12 חודש הראשונים כל הפוסקים כותבים, כך כתבו הרמב"ן, נחמני בספר תורת האדם, כך כתב הזוהר הקדוש, כך כתבו רבים וטובים, שהוא עסוק בדין וחשבון של כל יום ביום, וכולל הצדיקים. מה, איזה דין וחשבון יש לצדיק? הדין וחשבון שלו, שנותנים לו שכר, איזה מדרגה קובעים במשך השנה הראשונה בבית דין של מעלה, איפה הוא יהיה מקומו בגן עדן, וליד מי הוא יהיה, מי יהיו שכניו, מי יהיו חבריו, עם מי הוא יושב, ואיך עושים את זה. כל יום ויום, לדוגמה, היום היה 11 בטבת, אז מה הוא עשה בכל 11 בטבת של כל ימי חייו, שנות חייו עלי אדמות? ומפרטים את כל המעשים. מחר י"ב בטבת, אז בי"ב בטבת. וכך זה עד שמסתובב גלגל של שנה שלמה, והוא מקבל שכר הזה, וקובעים את השכר בדין של מעלה, ושוקלים כל מעשה ומעשה, וכל מחשבה ומחשבה, וכל תנועה ותנועה. ויותר מזה, אין סוף לדין שמדקדקים שם, ואז, ואילו להבדיל לרשע, זה אחרת, זה המעשים הלא טובים, ובינוני גם וגם. אז לכן הוא טרוד ב... במשפט שלו ובדין שלו, הוא יושב שם, אז לא הזמן ולא הימים המתאימים שאנחנו נבקש ממנו. עכשיו לעצם השאלה, הולכים? כן, הולכים. אז למה הולכים? לא הולכים בשבילנו, הולכים בשבילו, הולכים כדי להרבות לו זכויות, הולכים כדי להתפלל עליו, לברך את נשמתו, לברך את נפשו, שתזכה לעלות למדרגה יותר עליונה, כי הוא היה חביב לנו, הוא היה יקר לנו. גם אדם שאיבד את יקירו, את בן משפחתו, לא עלינו, יכול ללכת, אבל לא להרבות ללכת, כי אנחנו עם של חיים, לא עם של נפטרים. אז הוא מבקש שהשם יתברך ברחמיו המרובים, יפרוס כנפיו עליו, והקדוש ברוך הוא ישים אותו בצל עברתו, כמו שכתוב, יושב בסתר עליון, בעברתו יוסף לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה אמיתו, מבקשים ואומרים פרקי תהילים, פרקי משנה, כל מה שנהוג לומר שם, וכל זה לטובת הנפטר בשנה הראשונה, ושום בקשה אנחנו לא מבקשים ממנו בשנה הראשונה.
תודה רבה לך,
הילד. רציתי רק עוד שנייה אחת לשאול, אמא שלי נפטרה בדיוק באותו יום, באותו יום בשבוע, באותו חודש, באותו שעה שאבא שלה נפטר. ממש מדויק אחד על אחד, זה אומר משהו?
כן, כנראה שיש קשר בין הנשמות. אנחנו לא יכולים לדעת את כל הפרטים, אבל יש קשר, בוודאי.
איילת, תודה איילת, זה היה מעניין. עכשיו חיים מירושלים, שלום חיים.
שבת שלום וברך כל הרב.
שבת שלום וברך.
רציתי לשאול, בקשר לתענית כאילו יורצייט במאה השובבים, אם אפשר לכוון בזה לתענית שובבים ולהגיד את כל התפילות של השובבים, או שאי אפשר לערב שני דברים?
איזה תענית? עוד פעם?
תענית יורצייט שיש לאדם במאה השובבים.
יורצייט, כן, כן.
יורצייט. אפשר לעשות את זה גם בשובבים?
יורצייט.
שזה יקשב לו גם של השובבים?
שנה, יום השנה לפטירת אביו או אמו, או רבו, כשבהלכה מובא שיש עניין להתענות, כך שולחן ערוך בהלכות תענית כותב, באמת יכול להתענות עבור כל דבר, לכוון באותה תענית גם עבור שאר דברים. יש תשובה בשאלות תשובות רב פעלים, גם ביביע עומר, בנושאים דומים, אם אפשר לכוון שתי כוונות או לשתי מטרות ביום תענית, כמו תענית ציבור שהיה אתמול, תענית עשרה בטבת, אפשר, ההלכה, כן, אפשרי. תודה רבה.
וגם אם נפל לו התפילין, גם יכול לקבל על זה?
יש דיון בזה, והפוסקים, יש הרבה פוסקים שמתירים, שאומרים שמועיד.
תודה רבה לך חיים. עכשיו אהרון מיבנה, שלום אהרון.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום שלום.
השאלה שלי זה בעניין מעשרות, אדם שקנה פירות או ירקות מהשוק, ונזכר בסעודה של שבת שלא יסר. האם יכול לאכול מהפירות, או מה יכול לעשות שיהיה לו מותר לאכול אף על פי שלא יסר?
אז כך, יש הבדל גדול כמובן בין תבל לבין דמי. תבל זה ודאי לא אוסר, כגון שהוא הביא את זה מהשטח, מהשדה, או הביא את זה מהגינה או מהפרדס שלו, והוא לא יסר. זה נקרא תבל. תבל הוא אסור, ובאמת יש מקום להחמיר. אבל בדמי, זה מה שאני קונה מהשוק, ייתכן, דמי זה נקרא תמי, הכל בארמית. תבל טב לה, טוב לא. דמי, דמי, מה דינו של זה? מה מעמדו של זה? האם כן אוסר או לא אוסר? אז בדמי זה דרבנן, זה לא איסור תורה. מה אני עושה בפירות רגילות שקניתי מהשוק? זה כולל כל סוגי גידולי הקרקע, גם פיצוחים, פירות יבשים. פירות יבשים בעיקר זה מיובא מחוץ לארץ, אבל בכל מיני דברים שגדלים כן בארץ ישראל וחייבים במעשות. אז ההלכה, אני יכול לא לקרוא לזה שם, אלא להניח חלק מהפירות או איזה פרי אחד או שניים מכל מין ומין, בלי להפריש אותו, אלא לא לקחת אותו כדי לא לגרום בשבת כאילו ברירה או מתקן בשבת. ואז אחרי שבת אני עושה לו את ההפרשה. הוא עדין בהפרשת חלה, כך מובא בהלכה. אדם, אישה שעשתה עיסה או גבר שעשו עיסה, והעיסה הייתה מכילה שיעור חלה שזה קילו 560 גרם קמח, שזה תקח דרהם, 520 דרהם כפול 3, אז כך כותב הרמב״ם להלכה, מה עושה? משאיר איזה חתיכה וקורא לה שם, הוא עדין לגבי מצה בליל פסח. עשו מצות בערב פסח ושכחו להפריש חלה, ובא ליל הסדר, רוצים לקיים מצוות אכילת מצה, מה יעשו? משאיר איזה מצה אחת, קורא לשם, אומר את זה אני מניח בצד ואני לא אוכל, זה פירוש קורא לשם, ואחרי צאת החג, במוצאי החג הראשון, הוא עושה ממנה הפרשת חלה. כנ"ל גם כן לגבי מעשרות של דמי, כך יעשה. בטבל עדיף לא לעשות, אז לא יאכל מהם. כמו שבגמרא מובא שאצל רבי חנינא בן דוסא היה נס שפעם אחת נשבר השולחן, הוא ישב לאכול ופתאום קרעי השולחן נפלו, אז הוא אמר שהפירות שהם הביאו בדיוק בני הבית והניחו על השולחן, הוא אמר כנראה אינם מאוסרים, וכך היה, התברר שבאמת לא היו מאוסרים, ובשמיים שמרו אותו שלא יאכל מהם עד אחרי שבת. תודה רבה.
תודה רבה לך. עכשיו גדעון מהקריות, שלום גדעון.
שלום הרב, שבת שלום. יש לי שאלה לגבי אלונים שמחלקים בשבת. יש שתי אלונים שהייתי לגעת את דעת הרב לגביהם, אם מותר לחיפה מהבית, אז זה אומר, יש לנו את משכן שילה ואת...
אל תזכיר לי שמות בבקשה. א', כי אני בכלל לא קורא אלונים, וממנה לא מתמצא ולא יודע מה התכנים שיש בתוכם. וב', כן. גם אם הייתי מתמצא, לא הייתי אומר לך כאן בפומבי, כי זה לא הוגן להעביר ביקורות בפומבי על דברים. על עיתונים שהם מכילים לשון הרע ומכילים פריצות, זה ודאי שאני צריך לומר לך שזה אסור, כי זה איסור דאורייתא. אבל עלונים שמכילים דברי תורה, ואני לא מתמצא בהם, כי אני אישית מקפיד מאוד לא להכניס עלונים, גם לא לבית הכנסת שבו אני מתפלל, וגם לא לוקח איתי לבית, וגם אם מישהו מביא, יודעים אצלי בבית, כל הצאצאים שיהיו, שלא מביאים עלונים אצל בן ציון לבית שלו.
הרב, אבל יש לי שאלה, אתה באחד העלונים, במשכן שלו,
פעם אתה חוזר
אנחנו לא נכנסים עכשיו לפרטים של עלונים, זה לא לעניין. תודה רבה לך גדעון מהקריות. חיים מחצור איתנו, שלום חיים. חיים?
הרב?
כן, מה שאלתך?
שלום הרב. שלום, שלום. הרב, אנחנו יודעים שנמלה זה הדין של מוקצה, ומוקצה אי אפשר לצלצל אותו בשבת, אלא רק בשינוי. ואומר הרב, אומר הרב שאין לך לניפוח בפה יותר שינוי יותר גדול מזה. שאלה אם אדם בשבת יכול, אם יש לו נמלה על השיש, יכול להעיף אותה עם הפה. או שזה, כי לכאורה הוא עשית זה גם ביום רגיל, האם זה נחשב שינוי או לא?
אני יודע שלא הבנתי מאומה מהשאלה שלך, סליחה.
לגבי נמלה הרב, נמלה
שיפת על השיש. עכשיו הבנתי, יתוש, נמלה.
יש נמלה, אם אני רוצה להוזיז אותה, אני צריך לצא בשינוי. בניפוח בפה, אין לך לאחר יד גדול מזה. השאלה אם אני עושה את זה בשבת, ואני רגיל לעשות את זה גם ביום חול, שאלה אם זה נחשב בגדר של שינוי או לא.
תבית, אתה יכול לסלק אותה ברגע דבר שהוא מזיק, ונמלה זה כן מזיק, ולהגיד לך למה, כיוון שהיא יכולה ללכת ולהידבק לי בתוך כיכר הלחם, או בתוך הגלידה שהאחיינית שלך הכינה וטרחה ויש לה יום הולדת, ואז יהיה אסור לאכול את הגלידה עם הנמלה, ומי יודע אם לא באו עוד בעקבותיה להקה של נמלות. אז באמת במצב כזה מותר לי לסלק אותה ולבדוק טוב שבשאר המוצרים של המזון אין נמלים, כי ברגע שיש נמלה אחת, מי יודע איפה כל חברי המפלגה של של אותה למנה נמצאים, נמצאים שם באזור. אז צריך להיזהר ולהשגיח שאין. מה עושים? או נפחים בפה, או דחפים כלאחר יד, מאחורי...
אבל אם עושים ניפוח בפה, הרב, זה עושים גם באמצע השבוע. זה לא בגדר שינוי.
אבל לא. ההלכה, סליחה, זה לא אומר מה שאתה עושה, אם אתה עושה שינוי או לא. זה אומר שדרך שאם אני רואה איזה בעל חי שהוא מזיק, אני לוקח אותו בידיים, או דרך כפפה, או דרך איזה נייר טישו, אני לוקח אותו ומשליך אותו החוצה. אבל ביום שבת אסור לי לקחת אותו. כל העניין שאסור לי לקחת מוקצה ביד, זה העניין, זה לא בגלל שינוי או לא שינוי, שאסור לי לקחת אותו ביד. אז אם אני רוצה לסלק מוקצה, איך אני מסלק? עם נפיחה בפה. לדוגמה, אם על הז'קט שלך עמד שם איזה, עומדת, התיישבה נוצה שפרחה באוויר והתיישבה על הז'קט, אז אני אסור לי לקחת את זה ביד ולהשליך את זה להשפעה, אבל מותר לי לנער את המעיל או לדחוף את הנוצה כלאחר יד, וזה ייקרה בשינוי. זה כן נקרא בשינוי, כי אני לא מטלטל את המוקצה בידיים. זה העיקרון כאן.
תודה רבה לך חיים. אנחנו נשוב על מספר הטלפון שלנו, שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, 072-333-29-25. אתם מתבקשים להפנות שאלה מדויקת וברורה לרב בן ציון מוצפי בתוכניתנו זו, והרב ישתדל כמובן להשיב לשאלותיכם, כמו למשל עכשיו שמחה מקריית גת איתנו. שלום שמחה.
שלום לכבוד הרב, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים וימשיך להגדיר תורה ולהדירה. רצינו לשאול, לאחרונה הוציאו גם סידורים וגם מחזורים לימים נוראים, שהערות וההלכות שמופיעות בין קטע לקטע, הם בכתב יד ולא בכתב אשורי, לא בכתב דפוס. האם זה מותר? אני פשוט נתקלתי פעם באיזשהו מקום, ואני לא זוכרת איפה, שמישהו כתב שזה לא רצוי, זה לא, לא, לא עושים את זה.
לא הבנתי, איפה הוא כתב?
בהערות בסידור ובמחזורים, ההערות וההלכות שכותבים בין... לא בגיליון, בין קטע לקטע, לפעמים כותבים הלכה בין קטע לקטע.
בין קטע לקטע. האמת שהיה ראוי יותר בגיליון, כיוון שיש לנו חרם דרבנו גרשום, הרבה לא יודעים, הוא תיקן למעלה מ-20 תקנות. בין ה-20 תקנות שהוא תיקן, הוא תיקן גם שכשמדפיסים ספר, יודפס עם גיליון רחב בצדדים, בשוליים. ולמה? על צד שאם תימצא טעות בגוף הספר או בגוף הסידור, יציינו את זה בצד. והוא עדין גם בספרים, זה מצוי הרבה מאוד בספרי קודש, גם עתיקים מאוד, אנחנו מוצאים עם כתבי יד של אותם רבנים או חכמים שהספרים היו שלהם או ברשותם, שציינו בגיליון הספר, ציינו שם הערות. אבל בהחלט הערה צודקת, בתוך העמוד עצמו אסור להכניס שם גם כן הערות, אלא הערות יהיו בצדדים וקרי בשולי הגיליון. ויש ידוע שהיה בטוניס לפני 400 שנה, כך כותב הרב חידה, תלמיד חכם אחד גדול ששמו היה רבי צמח צרפתי, והוא היה חותם בקוד צץ ופרח, צץ ראשי תיבות צמח צרפתי, והוא היה מאיר הערות על כל מיני ספרי קודש, אם זה מפרשים על התלמוד, אם זה ספרי הלכה. אז אם הוא היה רואה איזה חידוש, לפעמים הערה באלף, הערה שהייתה מוסיפה על הכתוב או מביא סיוע למה שכתוב, היה כותב בצד, וכך היו כל הספרים שם, באותו בית הכנסת שבתוניס, היו שם הערות רבות. וכך ידוע לנו על רבים וטובים שכך נהגו, וכך היה בדורות קודמים. אז לכן, הערות כותבים, הערה נכונה, הערתם היום, הערות כותבים בשולי הגיליון, ולא בתוך גוף הספר.
תודה רבה לך על שאלתך שמחה. עכשיו מרדכי מאפולה. שלום מרדכי.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אני שואל שאלה שהיום נפוצה מאוד, הפיכה של מלרה למלעל. בשביל המנגינה מעוותים את כל המילים, אפילו אומרים אמונאי או אלוקים. ואני רואה אומרים שהמנגינה יכולה לאלץ את המילה. האם אפשר דבר כזה הרב?
אמת. בהחלט כן. יש דוגמאות לרוב, אין לי אותם כאן לפניי, אבל יש דוגמאות לרוב שמשנות את כל המשמעות. הנה קראנו בפרשת ויצא, ורחל באה עם הצון, והכתוב באה, והנה היא באה. באה עכשיו, הווה, באה עבר. וכן על זה הדרך, יש לך בלי סוף, תשאל כל קורא בתורה מצוי, הוא יזכיר לך מיד בעל פה, יביא לך עשרות דוגמאות כאלה בפסוקים, שאם אתה עושה את זה מלאל או מלרע, אתה משנה את המשמעות. אני אגיד לך יותר מזה. אפילו בניגון הטעמים, לצערנו לא כולם נזהרים. למשל, יש בפרשת בו, אנחנו עוד מעט נגיע לשם, עוד שתי שבתות, שמות ועירה בו. שם בפרשת בו מובא שהשם יקה כל בכור בארץ מצרים, והפסוק מסיים, בכל בכור בהמה. אז מנגנים, וכל תרחה מעריך סוף פסוק, וכל בכור בהמה. היה חזן אחד שהוא טעה ואמר, וכל בכור בהמה. אמר לו מישהו שהוא בהמה. למה? כי הוא אמר, וכל בכור, כל הבכורות הוא עשה אותם חלילה, חוץ מכבודם, בהמות. ולא כך צריך לקרוא, אלא צריך לקרוא בכל פסיק, בכור בהמה. ולכן גם בטעמים יש משמעויות, וזה לא לחינם. המסורת שלנו, של כל תורת ישראל, יש לה גם כן תורה שבעל פה, המלמדת את האדם איך קוראים, וגם הניקוד משנה, גם הטעמים משנים, וגם המילאל וכללי הדקדוק ישנו לגמרי את אותה מילה.
תודה רבה.
למשל בקדיש, כן. בעלמה דיברה כראותה, בעלמה, ולא בעלמה. יש כאלה מהנדסים שנעשו מפותחים בעלמה. בעלמה זה עלמה, יש עלמה ויש עלמה. אז לכן זה שינוי. אין לשנות, צריך לדעת את כללי הדקדוק וכללי הקריאה, ולפי זה לקרוא.
תודה למרדכי. עכשיו למאזינה שלנו מטבריה. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום,
שבת שלום. תודה רבה. כל התוכנית, רציתי לשאול, יש לנו שיעור שמתקיים לנשים פעם בשבוע לעילוי נשמת השכן שלנו, ואנחנו כל פעם מזכירות את השם שלו. עכשיו עברה שנה, שאלה אם אנחנו אמורות להפסיק להזכיר את השם שלו ולהמשיך בשיעור, או מה אנחנו בדיוקמות?
תמשיכו את השיעור בלי להזכיר את השם, והסיבה היא כי היה לפני 1,000 שנה אחד מגדולי ישראל, רבנו יצחק אבן גיאת, וכתב ספר מאה שערים, ספר הלכות, או שזה נקרא יותר בשם הלכות לרבנו יצחק אבן גיאת, והוא כתב, אין זה שורה דרך ארץ להזכיר את הנפטר אחר עבור 12 חודש. והעתיק אותו להלכה הרמב"ן נחמני בספרו תורת האדם, והביא אותו גם הכל בו, והביא את כולם מרן השולחן ערוך בבית יוסף. הנה, מניתי לך כבר 4 גדולים שכתבו לא להזכיר נפטר אחר 12 חודש, אלא ביום השנה, כל שנה ושנה, ביום השנה לפטירתו, מזכירים אותו. אבל במשך שאר ימות השנה, אפילו שבתות ומועדים, לא מזכירים. חוץ מימים של הזכרת נשמות, זה מקובל אצל עדות אשכנז, כמו בחג השבועות, יום אחרון של פסח, יום אחרון של סוכות, קרי שמחת תורה. אבל בשאר ימות השנה אין להזכיר נפטרים. תודה רבה.
תודה רבה לך. היינו בטבריה, היינו באפולה, היינו בקריית גת, בחצור. עכשיו נדבר עם משה מנתניה. שלום נתניה.
שלום הבאים.
שלום לכם, שלום לך כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, אתה מאוד מאוד משמח אותי בתשובות שלך. יש לי שאלה עקרונית לגבי עלינו לשבח שאנחנו אומרים בסוף התפילה. מה שלי ידוע זה שהמקור שלו זה שיהושע חיבר את עלינו לשבח, אבל האמת היא שאני לא ראיתי שום מקום שכתוב איכן מופיע תפילת עלינו לשבח במקור שלה. ודבר נוסף, אנחנו אומרים שלא עשינו כברי הרטות ולא שמענו כמשפחות האדמה. וראיתי בסידור של איש מצליח, שהוא אומר שמה שלא שמענו, הוא אומר פעמיים, ולא ולא. זאת אומרת, כביכול לא שמענו כמשפחות האדמה, ולא שמענו.
הבנתי את השאלה שלך. הבית, עלינו לשבח חיבר אותו יהושע בן נון כאשר הקיף את יריחו, כך מובא במדרש, וכך מביאים המחזורים העתיקים שנכתבו, עד מתחת אין עוד. את החלק השני של עלינו לשבח, על כן נקווה לך, חיבר אותו אחן, רחן היה אחד מנשיאי שבט יהודה, אבל הוא מעל בחרם, וקרה איתו מה שקרה, אבל הוא היה אדם חכם, אדם שהיה לו תורה. אז הוא חיבר את זה בראשי תיבות, על כן נקווה לך, אחן. יש רבים, ידוע היה אצל הספרדים, בעיקר פה בירושלים, שהיו פוגשים האיש את חברו, איש את רעהו, שואל אותו מה נשמע, מה שלומך, אומר לו אחן. מה פירוש אחן? אחן, ראשי תיבות, עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, הכל אצלי בסדר, הכל מתנהג כשורה. אין אצלי חדשות, לא לכאן ולא לכאן. אחן. אז עלינו לשבח חובר, והוא נכנס לתוך תפילת העמידה של הימים הנוראים. למשל, בראש השנה יש לנו את כל עלינו לשבח על שני חלקיו, לאורכו ולרוחבו, מתחילתו ועד סופו, בתוך התפילה. מי תיקן את זה? רבי יוחנן האמורה. תיקן רבי יוחנן האמורה את התפילה של עלינו לשבח בראש השנה. מדוע? כיוון שהוא מסיים והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ואנחנו רוצים להזכיר את המלכות של השם יתברך בעולם. ביום הכיפורים זה שונה, זה מגיע עד מתחת אין עוד. כיוון שאנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולמות כולם, ויש בזה סודות עמוקים מאוד, ואם תרצה לרבות צמאונך ולדעת הן את הנוסח, הן את הפירוש, אני מציע לך או מזמין אותך, יש ספרים שיצאו לאור על ידי אתר דורש ציון, שזה אם זה ספר של ראש השנה שופר בציון, אם זה ספר על יום הכיפורים בשם קדוש בציון, שם יש את עלינו לשבח עם הפירושים, ואני מאחל לך כל טוב.
טוב, תודה רבה לך משה. עכשיו שלמה מירושלים. שלמה,
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. רב, בזמן האחרון מצוי בציציות ציציות חבר, שפעמים שזה המקור האמיתי שמהחילזון.
לא שמעתי אותה, מצוי?
מצוי ציציות תכלת, שמביאים אותם, שאומרים שזה המקור האמיתי
שלהם. כן, מה השאלה?
האם אפשר לשים אותם? זה מדבר להחמיד
לזה? אנחנו לא יודעים, שום דבר לא בטוח, אין לנו שום דבר בטוח ב-100%, אבל אם אתה רוצה לדעת איך לנהוג, יש לנו כלל, שלא כל אחד יבנה בנה לעצמו, וכל אחד ימציא לעצמו מנהג, או יראה בשיטת העדר, כיוון שאחרים, רואה אחרים עושים כך, גם הוא יעשה כך. יש לנו כלל בהלכה, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. מה פירוש? גמרא אומרת שאם יש לך איזה ספק באיזה מנהג או הנהגה, האם לעשות אותה או לא לעשות אותה, לכו מה גדולי ישראל נוהגים, הם נקראים עקבי הצון, כיוון שיש לצון רועה, ולדור יש מנהיגים, וכל עדה, העדה שלה וראשי מנהיגיה. אז כיוון שראינו שכל גדולי ישראל, מהשורה הראשונה אני מדבר, לא השורה השנייה או השלישית, אבל הגדולי ישראל בשורה הראשונה, לא מתעטפים בתלית ולא מניחים ציציות עם חוטים בצבע תכלת, אלא כולם חוטים לבנים, והתכלת נעלמה, כמו שהזוהר הקדוש כותב בפירוש, שאם חורבן בית המקדש, גם הגמרא אומרת, התכלת נעלמה, אבל הזוהר מוסיף שהיא לא תחזור עד שיבוא משיח. אז ביום שיבוא משיח צדקנו, הוא יגלה לנו את התכלת. היו הרבה גדולי ישראל לפני 50 שנה ו-100 שנה, שניסו לחקור וחקרו, וכל אחד הצביע על משהו אחר, על סוג דם אחר או סוג צבע אחר, אבל אין בידינו דבר ממשי מוסכם על דעת כל גדולי ישראל. לכן לא ראינו, לדוגמה, אתן לך לא את הרב אלישיב עליו השלום, ולא את מרן הרב עובדיה, ולא את שאר הגדולים שהיו לפניהם, שנהגו להתעטף בתלית עם פציל תחלת, ולכן דבר שרבותינו לא נהגו, אנחנו לא ננהג בו.
תודה רבה לך שלמה על השאלה. אנחנו עכשיו נדבר עם רמי מזיכרון יעקב.
שלום הרב, שם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים. שבת שלום ומבורך הרב. הרב, לאחרונה התפשט מנהג אצלנו במניין, אנשים התחילו לתת צדקה בויברך דוד עם שתי ידיים. לא יודע, עם שתי ידיים שום, לא ראינו את הדור הקודם שעשה את זה.
אמת, אמת. זה עוד דבר, כמו שהזכרנו עם הזהב של הקלה, שמורידים אותו ממנה, מסכנה הקלה כל כך אוהבת את התכשיטים, וזה כל כך נוסטלגי וסנטימנטלי בשבילה, והם באים ומצערים אותה בדיוק דקה לפני החופה. אז גם זה, רבנו הארי בפירוש כותב, שצדקה צריך לתת ביד ימין. ואנחנו יודעים יותר מזה שגם בשולחן ערוך וגם בגמרא מובא שכל מצווה שאני עושה אני אוחז אותה בימין. כוס של קידוש אני מברך עליו אוחזו בימין. נכון שיש חלק מהאשכנזים נוהגים שאם הוא איתר אז הוא לוקח אותו בשמאל שלו, שזה נקרא ימין שלו, שמאל שלנו שזה ימין שלו, אבל להלכה לא כך. לולב, אני מברך על לולב ביד ימין, מוחז אותו ביד ימין. שופר, התוקע, לוקח לכתחילה את השופר בידו הימנית, מניח אותו בזווית הפה, השפתיים, בזווית הימנית, ותוקע בשופר. מצוות עשה דאורייתא, וגם מצוות דרבנן. חתן, מקדש את הקלה. במה הוא מקדש? הוא אוחז את הטבעת בידו הימנית, באצבעות ידיו הימניות, ואומר לה ונותן לה את זה לתוך ידה הימנית, לאצבע שהסמוכה לאגודל, ונותן את זה שם ואומר הרי את מקודשת לי בידו הימנית. אז למדנו שכל מצווה מהתורה או מדרבנן אנחנו מקיימים ביד ימין. הרשש גדול חכמי הקבלה, ופה אני אסיים את השאלה הזאת, כותב שיש עניין של שם הוויה שלם בנתינת צדקה. אלה שעושים בשתי ידיים אין להם את זה. אז איך זה העניין השלם של שם השם? הוא אומר הפרוטה או הצ'ק או השטר שאתה לוקח ונותן זה בחינת אות יוד. חמש אצבעות ידיך הימניות הם אות ה', זרועך הימנית היא אות וב, כף ידו של הגבאי או הקופאי שלוקח את הקופה בידו ולוקח ממך את הצדקה, זה ההיא האחרונה. והנה ניתנת צדקה ונעשית ונשלמת יוד כוב כ. אז זה ביד אחת ולא בשתי ידיים.
תודה לרבי.
גם שיד שמאל, יד השנייה היא שמאל, ואנחנו לא רוצים שהשמאל תסייע לימין, כמו שהגמרא אמרה, לגבי כוס של ברכה. תודה רבה.
תודה לרמי על השאלה. עכשיו המאזין מאשדוד, שלום.
שלום כבוד הרב.
מה השאלה בזריזות?
שלום, שלום.
רצינו רק שלדעת לגבי הסגולה של לשים מטפחת על ספר תורה, לגבי מניעת הפלה. תאמין
לי שאני לא מכיר סגולות. נער הייתי, גם זקנתי, ולא הכרתי סגולה. אני מכיר סגולה אחת, שאם בבית מביאים מרק והמרק הוא חם מאוד ואי אפשר לשתות אותו, ממתינים חמש דקות וזה סגולה שהמרק יתקרר. תודה רבה.
רוצה לעשות
תנאי
משהו?
תודה.
תודה רבה לך המאזין מאשדוד. אנחנו נוכל לשוחח עם עוד מאזין או מאזינה ממש לקראת סיום. עכשיו ניסים מנתניה איתנו על הקו. שלום ניסים.
שלום, שלום.
שלום, ברוך הבא.
ברוכים הנמצאים. כבוד הרב, יש בשוק, כמו כל שנה יוצאים לשוק, יומן שולחני. זה היומן שהם בו מנהלים את ה...
וכותבים את הפגישות וכו'.
בדיוק. שמתי לב שברוב היומנים, בדף הראשון הפנימי, ישנה רשימה של מצד אחד של מועדי ישראל,
חגים ומועדים,
חגים ומועדים, ומצד שני יש גם מועדיהם של
של אומות העולם.
אומות העולם, ויש כאלה שגם מפרטים את ה את ימי עדיהם.
כן, הבנתי אותך.
אז השאלה אם מותר להשתמש
בזה... אתה יכול להשתמש מותר, כי היומן הזה זה לא של עבודה זרה. אתה יכול להעביר איקס איפה שלא מוצא חן בעיניך. ואגב, אני פעם שאלתי אחד מה... מה זה פעם? לפני אולי 40-50 שנה הייתי עוד ילד. שאלתי אחד המוציאים לאור בירושלמי, עליו השלום, הלך לעולמו, למה הוא כותב את החגים, הוא היה כותב גם את החגים הפרסים והחגים המוסלמים ועוד ועוד ועוד. אז הוא אמר לי, פשוט מאוד, יש אנשים שיש להם פועלים או עובדים או קשרי מסחר עם אותם אנשים, אז הם רוצים לדעת באיזה ימים שם סגור ואיזה ימים זה לא עובד העסק, כדי שאני לא אחפש אותו לשב. אז יש בזה משהו, אז תעשה איקס וזה גם יהיה טוב. בסדר. אז תודה רבה.
תודה לניסים.
אני מבין שהתוכנית הגיעה לסיומה.
כן, הרב דברי סיום.
תודה רבה לך.
תודה רבה לרב.
כך, ותודה לכל המאזינים, תודה גם לצוות באולפן, וכל אלה שעשו במלאכה. שבת שלום עם הרבה הרבה בשורות טובות. חזק, חזק, ונתחזק.
אמן. תודה רבה לרב בן ציון מוצפי, שאלות ותשובות.
אני רק תרשה לי להזכיר משהו.
כן, כן, הרב, בבקשה.
ההזכרה של אבא, מורבי עליו השלום, 43 שנים לפטירתו, זה יחול ביום רביעי הקרוב, בערב, 21:00, בבית הכנסת היזדים, שנקרא תפארת ירושלים, רחוב אדוניהו הכהן, כי מדי שנה בשנה, אנחנו נשתדל לקיים אותה בשעה 21:00. קרי 21:00. כן. כל הציבור מוזמן. תודה רבה.